שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן. אנחנו לא שומעים לך פה. שלום, שלום הרב לייטמן, שלום לך טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1287, ואנחנו נציג בפני הרב לייטמן סיפור מקרה מהחיים, נרצה ללמוד איך הוא מתבונן בו מתוך חוכמת החיבור, מתוך נקודת המבט האינטגרלית שלו בדרך אל חיים חדשים, תהיו איתנו, טל בואי תפתחי בבקשה.
אז אנחנו רוצים היום באמת להתבונן על המצב של מערכת החינוך של הרבה מאוד תלמידים שנמצאים היום בלמידה מרחוק. וגם אם בעבר היו לנו טענות כאלה ואחרות כלפי משרד החינוך, היום בעצם בתקופת הקורונה המצב הזה מאוד מאוד מייצר לחץ ומתח אצל כל הגורמים שמעורבים. משרד החינוך מאוד רוצה להמשיך להעניק לתלמידים את מה שהם צריכים לקבל, לא ליצור להם פערים גדולים בגלל שהם לא יכולים להגיע לבתי הספר. המורים מצידם צריכים להעביר את החומר הזה, ויש להם הרבה מאוד חומר להעביר, אבל מאוד הם מתקשים לעשות את זה דרך הזום, דרך המחשב. הם מרגישים שהתלמידים לא מתעניינים, קשה להם ללמוד. מורות מתארות מצבים שהן מלמדות ריבועים שחורים במסך, בכלל לא יודעות מה הילדים עושים, ילדים מציקים, כל הסיטואציה הזאת של הלמידה מרחוק לא עובדת טוב לרוב המורות. אפילו היום שלחה מורה איזושהי הודעה בוואטסאפ של המורות שהגיעה אלינו, והיא אומרת כך, סליחה על ההצקה, אני רוצה להגיד שההוראה בזום מחבה לי את האנרגיה וחדוות העשייה. אני בנקודה שלא יכולה יותר לשתף פעולה עם העבודה הזאת בעיניים. אנחנו המורים לומדים דברים חדשים, מנסים, ממציאים את עצמנו מחדש. אבל המסך מלא בריבועים שחורים שמאחורי רובם אין אף אחד. זהו, מציתי את העניין. זאת אומרת, אנחנו מגיעים איזשהו מצב שהמורים בעצמם מרגישים מצוקה, הילדים מרגישים מצוקה, ההורים שצריכים להיות השוטרים של הילדים שלהם, אבל צריכים גם לעבוד, גם כן מרגישים הרבה מאוד לחצים ותסכול. הגענו לאיזושהי נקודה מאוד מאוד לוחצת, ואנחנו רוצים לדבר על זה. מה אנחנו צריכים ללמוד כאן על המצב הזה?
אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נסדר בכלל מערכת למידה בצורה אחרת. שאנחנו לא נלמד, אלא אנחנו נלמד יחד. גם ילדים וגם המורים. שאנחנו נשתף את עצמנו יחד בתהליך הלימודי. שכל שיעור ושיעור זה לא יהיה שיעור וזהו. אלא זה יהיה שיחה. שאנחנו יושבים כביכול במעגל, כולנו יחד. כל אחד אחרי מחשב שלו, אבל כולנו יחד. ואנחנו נמצאים באינטראקציה בלתי פוסקת. אינטראקציה בלתי פוסקת בין כולם. גם תלמידים וגם עם המורים. ותלמידים ביניהם ותלמידים עם המורה. מורה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. חוץ מזה, אנחנו יכולים, כמה יש לנו בכיתה תלמידים?
זה משתנה, יש קבוצות גדולות יותר, יש קבוצות קטנות, ובאמת המורות שמתמודדות עם קבוצות גדולות הן המתקשות ביותר. מי שיש לה 100 תלמידים יחסית מסתדרת, אבל יש להם קבוצות.
לא, זה בגלל אופן הלימוד הישן. זה לא צריך להיות במה שאני ממליץ לעשות. הם צריכים כל הזמן להיות בלימוד ההדדי, בלימוד בקבוצה, בחיבור, במעגל. הם צריכים לעשות כל פעם, גם הם וגם תלמידים, כל הזמן לעשות תרגילים, שחצי מהלימוד הם יהיו התרגילים שהם מבצעים כאן במקום, ולא שתלמיד מדליק מחשב והולך לו לשחק במשהו. אלא הוא כל הזמן צריך להיות בסטארט-סטופ, בכאלו הפעלות, שהמורה מפעיל אותם, והם מפעילים בחזרה את המורה. וכל הזמן נמצאים בכזה מצב. גם אני מלמד כך קבוצת התלמידים, בדרך כלל זה בסביבות 1,500 תלמידים, יום-יום, 3 שעות רצוף, בשעות לפנות בוקר אפילו, אנשים נרדמים, אנשים עייפים מחוץ לעבודה שהם לומדים מקצוע נוסף, וזה הכל הולך ממש בזה שאני כל הזמן משתף את התלמידים בשאלות תשובות, בכל מיני התערויות, זה חובה.
מה קורה אם התלמידים לא ישתפו פעולה עם המורה? נאמר שהיא באמת תתאמץ לקחת את הגישה הזאת ולהפעיל את התלמידים, ומצד שני לא תהיה אינטראקציה. איך היא צריכה להתמודד
עם? אבל יש לפני קבוצה, ואני מכיר כל התלמידים, אפילו בשמות, ואני רואה אותם מי חסר ומי לא, ולמה כן ולמה לא, ואני כל הזמן נמצא בהתחברות אליהם. והם צריכים לשאול אותי, ואני שואל אותם. כל החומר הוא בעצם כדי שהם ישאלו.
ואם הם מצידם לא משתפים פעולה? אתה מדבר והם לא משתפים פעולה. לצורך העניין, אותה מורה הכינה שיעור מאוד אינטראקטיבי, לפי הגישה שציירת עכשיו, והכינה הפעלות מדהימות. היא פותחת את הזום, היא נמצאת בבית שלה, פותחת את הזום, התלמידים מתחברים אליה בזום, לכאורה מתחיל השיעור. היא הולכת לפי מה שהיא תכננה, אינטראקציות, הפעלות, אבל בשביל טנגו צריך שניים. מהצד השני, אחד, שניים מגיבים לה בקושי, השאר, אתה יודע, משחקים בטלפון בלי ש... איך היא צריכה להתמודד עם הקושי הזה?
היא צריכה לשאול אותם כל הזמן. לשאול ולענות. כל השיעור צריך להיות משאלות ותשובות. ככה זה, משאלות ותשובות, כמו שיחה, שכל אחד מדבר חצי משפט וחצי השני, השני גומר חצי השני.
ואם היא שואלת והם לא עונים?
אז זה לא בסדר.
ברור שזה לא בסדר, מה היא עושה?
סימן שהיא לא מפעילה אותם, שהם לא נמצאים בשיעור. אז על זה צריכים לדעת כבר ההורים, זה כמו שהילד לא נמצא במקום.
האם הילדים צריכים להרגיש שהתוכן הוא רלוונטי לחיים שלהם? אולי זה שהם מנסים לדחוס הרבה מאוד ידע בזמן קצר הוא מעמיד עליהם?
זה אני לא נכנס, זה אני לא יודע. אבל זה צריך להיות מעניין, וזה תלוי במורה איך היא מציגה את החומר, איך היא משתפת אותו עם עוד כל מיני משחקים, תחרויות בין התלמידים וכן הלאה. וככה. עכשיו, גם כן לתת לחצי אחד של הקבוצה, לנהל את השיעור לחצי השני, כל שיעור, שהוא שיעור לא צריך להיות יותר מחצי שעה, נגיד. אז כל שיעור שיהיה לנו, מנהל השיעור, מורה של השיעור.
מבין התלמידים?
מבין התלמידים, כן, ודאי. ושהם ככה מנהלים, זאת אומרת, לעשות מהם שותפים. יש לנו חומר שאנחנו רוצים לדעת אותו, כדאי לנו לדעת אותו. זה חומר שצריך, אנחנו צריכים אותו לחיים. כן? ואז אנחנו עכשיו יחד לומדים אותו כדי אחר כך להשתמש בחיים שלנו.
אני רוצה לתת ממש שניכנס לתוך הסיטואציה. נגיד שהגיע הבוקר, איך המורה פותחת את המפגש כדי לגרום לכולם להיכנס לרצון לאינטראקציה. איך היא צריכה לפתוח? נאמר שאתה המורה, מתחילים. מה אתה אומר לנו דבר ראשון כדי למשוך אותנו לתוך הסיטואציה?
רק מאקטואליה.
כלומר?
מה שקורה לנו בחיים, היא צריכה לקחת את זה, שזה ברור לכולם שזה מה שקורה, ואיך לקשור לזה את השיעור שלנו.
נושא. אבל יש לה חומר שהיא צריכה ללמד במקצוע כן, מסוים.
כן, והיא צריכה לקשור את זה.
נגיד שאתה מורה למתמטיקה, והיום אתה צריך ללמד משהו במתמטיקה, פונקציות, או בכיתות נמוכות, לוח הכפל, לא משנה מה, נושא מסוים.
כן.
ואתה יודע שזה שעמום מדבר, מה שנקרא. לפניך התלמידים, יש שם כמה שאוהבים מתמטיקה, אבל הם המיעוט, והרוב לומדים מתמטיקה, כי צריך ללמוד מתמטיקה.
אז לקחת דוגמה מהחיים, בשביל מה אנחנו צריכים את זה. אין לך בעיה במתמטיקה שהיא לא קשורה למעשה. כי סך הכל מה זה מתמטיקה? מתמטיקה זה שפה, שאנחנו קושרים דברים ביניהם באיזה נוסחה. כן? כמו שאתה אומר לי, ביחסים בין בני אדם, זה קורה בגלל זה, וזה קורה בגלל זה, בגלל שהוא ענה לזה, והיא ענתה ככה, וזה ככה וככה. זה הכל מתמטיקה. תשאל את הפסיכולוג שיושב לידך, כן, שיושבת לידך, והיא תגיד לך. היא מדברת בצורה כזאת, עם האנשים, אבל בעצם בפנים זה נוסחאות. נוסחאות של הקשר בין בני אדם. זה הכל, זה, תראה, אני לא יכול לדרוש את זה מהמורה לכיתה א' וב', דברים כאלה אולי. אבל בעצם מתמטיקה זה שפה של, של היקום, של הטבע.
זה מאוד יפה. זה העיקרון...
הכל, זה סך הכל התקשרות בין כל מיני חלקים. עד כמה זה, יותר מזה, פחות מזה, תלוי בזה וכן הלאה. זה המתמטיקה, מה יש בזה עוד?
אם אני מבין את העיקרון שנתת לנו פה, אמרת שהיא צריכה להסביר לפני שהיא נכנסת לחומר עצמו, ולא משנה מהו, בשביל מה אנחנו צריכים את זה.
כן, אז אני צריך לקחת בעיות מהחיים, מהמשפחה, מהמדינה, ממה שילדים יודעים, מה שקורה להם, ולקשור את זה באיזושהי צורה, כן? למה שאנחנו לומדים.
למה זה חשוב בעיניך?
אז הם יבינו שאנחנו לומדים לא משהו מיותר, אחרת אני יכול לחבוט את המחשב וללכת לשחק.
האם אתה חושב שבאמת צריך לקחת נושאים שהם יותר קרובים לחיים שלהם, וממש לפתוח את זה איתם, שיהיו שיעורים חברתיים
אך
יותר?
אך ורק, גברת. רק בצורה כזאת. אני עושה את זה ככה. משתדל. לא תמיד אני יכול להוריד מהשמיים מה שלומדים ל- 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 לקרקע, אבל ברוך השם, בחיים שלנו, היום יש לנו אפשרות.
אני רוצה רגע שנעבור עכשיו לצד השני, אל התלמידים. מה שהתלמידים מרגישים בתקופה הזאת, אני קורא לך קצת מהתיאורים שלהם, שניכנס לתוך המצב שלהם ונרגיש אותם. התלמידים, ההוויה שלהם עכשיו שהלימוד הוא משעמם, הוא מעייף, קשה להם מאוד להתרכז, ומה שהם רוצים תכלס זה רק לפגוש את החברים שלהם. הם אומרים, אני קורא, אני מצטט, אנחנו לא רגילים לכזאת למידה, המטלות שנותנים לנו, המורים, הם לא ממש רואים אותנו, אנחנו בשבילהם כמו דמויות כאלה שטחיות. השאלה הראשונה שלי זה למה כל כך קשה לילד שיושב לבד מול המחשב ללמוד, למה?
כי יש לו מלא משחקים ומשהו, פיתויים כאלה שמושכים אותו לכל הכיוונים.
נכון מאוד, אז מה עושים?
מה עושים?
כן.
נותנים לילד לשחק.
במקום ללמוד?
אז תעשה לימוד יותר טוב ממשחק.
זה אפשרי?
את מדברת כך שאת בעצמך היית רוצה לברוח מהשיעור.
יש לך את הטלפון של התלמיד, בטלפון יש לו משחקים, יש לו עולם, ויש לך לעומתו אותך כמורה או מורה שיושבים במסך ובאו ללמד אותו היום. איך אתה יוצר לו אטרקציה יותר גדולה מאשר מה שיש לו פה בטלפון? הוא מדליק אותך על הזום ותהיה בריא, מה שנקרא, ניפגש במבחן, יהיה מבחן נלמד, עד אז תהיה בריא. בינתיים יש לי טלפון, עף על החיים. איך אתה נותן לו משהו שירתק אותו ברמה כזו, איך?
לא, אני לא יכול לרתק אותו לשיעור, עד כדי כך, אם יש שם כל מיני כאלה דברים ש...
זאת המצוקה של המורה, אתה מבין למה המורה מיואשת? אני מבין אותה, לא הייתי מחליף בחיים את התפקיד שלי היום להיות מורה או מורה בעידן הווירטואלי. איך בעידן הזה הווירטואלי, שיש לך כל כך הרבה פיתויים, מה זה הפיתויים האלה? זה המתחרים שלך. אם אתה המורה, אלה המתחרים שלך. מה אתה צריך לעשות? מה אתה צריך לפצח כדי לרתום את התלמידים אליך בעולם של גירויים שהם בבית?
אני לא יודע מה להגיד לך. כי אם אנחנו לא מסוגלים להביא להם שיעורים שתופסים אותם, ממש תופסים, שמגיעים אליהם כהזדמנות להרפתקה, אז נשאר לנו רק דבר אחד, לסכם עם החברות טלפון, שינתקו להם טלפונים. מה קרה? מה אתה צוחק?
לא הייתי בונה על זה שזה יקרה.
למה?
לא יודע אפילו למה, לא יודע אפילו למה, אבל לא הייתי בונה על זה שזה יקרה.
רגע, 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 אני לא מבין. אני האבא.
נו.
אני משלם על הטלפון שלו.
כן.
ועל שכר חודשי שלו.
כן.
כן? ואני, וזהו, ואני עושה הסכם. עם החברת טלפונים, שנגיד משמונה עד 12 בבוקר, או עד 2 נגיד, הטלפונים מנותקים.
אוהו.
כן, מה יש?
איך? אני רוצה לשאול משהו מבחינה עקרונית. עד כה אני שומע בדיון שלנו שני קווים. קו אחד אומר, אתה צריך לדאוג שהתלמידים ירגישו שהדבר הזה הוא הרפתקה, שהוא רלוונטי לחיים שלהם, שתהיה בלמידה אינטראקציה, והגורמים האלה, ובטח עוד דברים נוספים, אמורים למשוך אותם לתוך חוויית הלמידה. זה צד אחד שנתת לי עד כה. עכשיו, הוספת לי צד שני. אני צריך לצמצם את המתחרים שלי על תשומת הלב של התלמיד, בדרך האבא, דרך חברת הסלולר, דרך לא משנה מה. זאת אומרת, יש לי פה שני קווים. אחד, למשוך אותם למשהו מעניין, ושתיים, להגביל ולצמצם את היסח הדעת ואת הגורמים שמפריעים.
כן.
מה האיזון בין הקו של למשוך אותם למשהו מגרה, לבין להוריד את הדברים המפריעים? מה האיזון?
אין
בין...
איזון. להוריד את כל הטלפונים ששייכים לתלמידים, ולשפר את השיעורים.
אני רוצה לשאול כאן, אני חושבת שאולי אם יש משהו שמושך ילדים ונוער יותר מהגאדג'טים שלהם, זה האלמנט החברתי. זאת אומרת, זה משהו שמאוד מאוד חסר להם עכשיו, הם מרגישים את זה ממש, ממש כחיסרון מאוד גדול. איך אפשר לייצר להם את האלמנט החברתי הזה בתוך, בתוך הזום, בתוך שיעור וירטואלי? אתה אומר שאתה עושה את זה בשיעורים שלך. מה אפשר להמליץ למורים בעניין הזה?
הם מרגישים שהם נמצאים בקבוצה? יש ביניהם קשר, הם יכולים להתקשר ביניהם. אני נותן להם חומר שהם יכולים לשאול זה את זה, לדבר זה את זה, זה בכל זאת ילדים, זה לא כמו שאצלי. אני מלמד דווקא מקצה של השני, בגילאים 50 ומעלה בדרך כלל. אז זה משהו אחר.
חשוב שהם ירגישו שיש ביניהם קשר בזמן השיעור?
רצוי.
למה זה חשוב?
כי זה... איש את ראו יעזור, הם לומדים כך אחד מהשני, צרת רבים חצי נחמה, לא רק אני סובל מהשיעור הזה לכולם, וכן הלאה וכן הלאה. זה... אבל נראה לי שכל הדברים האלה הם לא... לא יעזרו בכל זאת בהרבה, כי בכלל כל הלימוד שלנו, כל הגישה הזאת, כל המערכת הזאת היא מאוד מאוד מיושנת, היא חייבת להתבטל.
מה הבעיה המרכזית בעיניך?
להפסיק ללמד בצורה כמו שאנחנו מלמדים.
ולעבור לאיזו צורה?
קודם כל, זה שאנחנו מלמדים בצורה וירטואלית זה טוב. זה שאנחנו נמשיך כל הזמן ללמוד בצורה וירטואלית, זה גם כן טוב. אני לא מצפה שילדים יחזרו לכל הכיתות האלה ולבתי ספר, ששם זה, זה, זה מקור לסמים ולגאווה, לתחרות מסליחה וכן הלאה.
גם בממד הווירטואלי, בוא נודע על האמת, יש אינטראקציות לפעמים מאוד שליליות, יש חרמות חברתיים, יש צרות, השם ישמור, שאתה לא מדמיין, שאולי היינו שורפים את כל הטלפונים, והעולם היה הרבה יותר יפה, אבל גם בממד הווירטואלי, לא פתרת את היחסים הגרועים ביניהם, ואינטראקציות שליליות בין ילדים, זה טבע הדברים. זאת אומרת, זה לא פותר לך את הבעיה. אז מה מהות השינוי שהיית רוצה? אמרת שיש איזה משהו שורשי, מיושן, שכבר לא רלוונטי. בוא נלך קדימה, תחדש לי. מה יהיה בלב השינוי שיקח אותנו אל החינוך של מחר?
תסביר לי בבקשה, מה דווקא החלק הדתי שבעם מצליח יותר מחלק החילוני בזה, בחינוך? מה קורה שם? הילדים כל כך יראי שמיים? ודאי שלא. מה קורה? כי הם מבינים מרגע שנולדים, נו נגיד, כן? שדבר הזה רציני, מה שהם לומדים, וההורים מתייחסים לזה ברצינות, וגם ההורים יחד איתם נמצאים במשהו בלימודים האלו, וזה ממש חלק מהחיים שלהם. ואז ילדים מבינים שהם חיים, זה המעטפה, העטפת של החיים. אין מה לעשות. וילדים לא מסוגלים אחר כך לצאת מזה.
איך צריכה להיות האינטגרציה הנכונה בין כל הגורמים פה? יש לי את מערכת החינוך, יש לי את המורה או המורה הספציפיים של הכיתה, יש את התלמידים ויש את ההורים שלהם. זה ארבעה גורמים שאני ממפה פה במערכת.
כן.
איזו אינטגרציה הכי טובה שרק אפשר לדמיין צריכה להיות בין כולם כדי שהתוצאה תהיה מקסימום חיובית?
הילדים לא מרגישים שמה שהם לומדים זה חשוב לגדולים, להורים ובכלל. הם לא מרגישים שזה חשוב גם כן ליתר ילדים שלידם. הם לא מקבלים דוגמה הזאת מהבית, זה העיקר, זה היה העיקר. ולכן זה מה שקורה.
עכשיו אני רוצה ברשותך לחזור לאותה מורה אומללה שאיתה פתחנו את הדיון שלנו. נאמר שיש לה מצד המערכת שמעליה חופש פעולה להכניס אלמנטים חדשים לתוך הלימוד שלה. הלימוד מרחוק, לימוד דרך הזום.
כן.
מה היית ממליץ לצעד ראשון פרקטי להכניס מחר בבוקר לכיתה שלה כדי להתחיל לקדם אותה לאיזה מקום קצת יותר מעניין וחיובי? דבר ראשון, צעד ראשון פרקטי.
איך אנחנו מביאים חשיבות לתלמידים? זה העיקר.
איך אנחנו מביאים חשיבות?
חשיבות הלימוד לתלמידים. מה שאנחנו לומדים.
היא צריכה את זה לשאול את עצמה?
היא וההורים.
היא צריכה לשאול את ההורים גם?
כן, ודאי. מהורים, מערכת החינוך, שר החינוך, את כולם, את כל העולם. איך לעשות שילדים שלנו ירצו ללמוד, ירצו לדעת מה ש... בטח שיצטרכו את זה בחיים. צריכים גם כן לבדוק האם צריכים את זה או לא.
אז מי צריך להשתנות כאן במערכת הזאת? התלמידים שיהיה להם חשיבות יותר גדולה וההורים, או המערכת צריכה לשנות את התכנים שלה?
אני לא יכול לדרוש מתלמידים שיהיה להם חשיבות. איך יכול להיות? ואני לא יכול גם כן לדרוש מהמורה המסכנה שהיא תביא מערכת שלמה חדשה ותתחיל, לא יודע, לעשות שם תיאטרון ומשהו. אלה, זו בעיה של חינוך שאנחנו היום נתקלים בזה, ממש נתקלים בזה בצורה טוטלית בכל העולם, רק יותר או פחות. כי ילדים לא רוצים ללמוד בגלל שלא מרגישים חשיבות ללימוד מצד הסביבה.
אם הייתי נותן לך מחר כיתה של תלמידים...
לא יעזור לי. כיתה עצמה לא יעזור לי. אני צריך כל המערכת.
צעד ראשון שהמערכת צריכה לעשות כדי להתקדם למקומות, סליחה, למקומות יותר פוריים. מה היית ממליץ למערכת? בוא עכשיו נעבור גורם גורם. מערכת החינוך, תן לה המלצה אחת מעשית.
לנתק טלפונים, לנתק מכשירי טלוויזיה, להביא בתוך הבית, משפחה, חשיבות הלימוד. ההורים צריכים להראות לילדים עד כמה שזה חשוב. אחרת זה לא יחזיק.
צעד ראשון מעשי למורה.
המורה צריכה להיות כמלכה בעיני הילד, שזה מה שהוא מביא מהמשפחה.
לא הבנתי, זה מאוד יפה, תסביר לי.
במשפחה, מאבא ואמא, כי זה ילד קטן, הוא שומע דברים גדולים וחשובים על המורה שלו.
בוא נעבור להורים, צעד ראשון להורים.
שהם צריכים ככה להראות לילד.
נאמר שאתה אבא שלי ואני הילד, מה היית מספר לי על המורה טל, המורה הנחמדה בעיניך?
שהיא חכמה, שהיא גמרה אוניברסיטה, שהיא מוסמכת לזה, שיש לה מקצוע מאוד מיוחד, כי היא מגדלת את הילד שלי, ואני ביררתי עליה הכל, ולכן אני שמח שילד שלי, שאתה נגיד, אני אומר לילד, שאתה לומד אצלה, כי היא באמת מיוחדת מאוד, אתה יכול ללמוד ממנה רק דברים טובים ונכונים לחיים.
אבל היא משעממת, אבא, שהיא מדברת, אני נרדה.
אתה צודק.
מה עושים?
מה אני אגיד לה?
תן לי עכשיו, אני התלמיד, צעד ראשון, דיברנו על כל הגורמים, הגעת אליו הבעיה, אני התלמיד, צעד ראשון פרקטי לתלמיד, מה היית ממליץ לי?
תחרות.
מה זה אומר?
תחרות בכיתה.
תחרות על מה?
על, 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 על הלימוד. מי לומד יותר, מי לומד פחות, לפי כמה דפים יודעים, לפי איך שמבינים, איך שמרגישים את זה.
המנגנון של ציונים מוכיח את עצמו בהרבה מקרים כלא ממש מועיל.
לא, כי זה לא מסודר בצורה כזאת. תחלק כיתה לחצי חצי, חצי שואלים וחצי עונים, ואחר כך הפוך.
מה המטרה?
המטרה, להדליק אותם. כל אחד ואחד, יש לו אגו.
כקבוצה?
תסובב בצורה נכונה.
כקבוצה מול קבוצה?
כן.
זאת אומרת, לא כיחידים שאין לי מוטיבציה לזוז, אלא אני שייך לקבוצה, ויש לנו תחרות עם הקבוצה האחרת.
בדיוק.
תראה, הזמן שלנו נגמר. בוא נארוז את הדברים. הבעיות בלמידה מרחוק ברורות, הקושי ברור. מה העיקרון הכי חשוב, האינטגרלי, שאנחנו צריכים להוציא מכל הדיון הזה כדי להתקדם למצב שהלמידה מרחוק תהיה פחות נוראית? מה העיקרון הכי חשוב?
אנחנו צריכים להבין שאנחנו עכשיו נמצאים בהזדמנות מיוחדת מאוד, סוף סוף לעשות שינוי גדול בכל המערכת, הזאת, וחייבים לעשות את זה.
ומה בלב השינוי?
בלב השינוי זה השתתפות ההורים וילדים ומורים יחד כדי לבנות את האדם. אדם. זה העיקר. שילד יראה שבונים ממנו אדם, ולא סתם שידע פיזיקה, מתמטיקה, כימיה, סרטוט, לא יודע מה שם, וזה לא מעניין אותו. מעניין אותו ריקוד. הוא צריך לדעת שכל המקצועות האלה הן חשובות.
הרב לייטמן, זה מרתק. תודה.
חייבים להשתתף בזה כולם, וחייבים לדעת שאותה מערכת, שבעצם הקימו אותה מלפני 200 שנה, אז אותה מערכת עכשיו היא סוף סוף מגיעה לשינוי. בהצלחה.
תודה, תודה רבה, תודה רבה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, בהצלחה כמו שאמר הרב לייטמן. עד הפעם הבאה, כל טוב, להתראות.